נדבר עכשיו על הציבור הישראלי והקורונה. איזה תחושות אפשר לזהות בדעת הקהל הישראלית ביחס למשבר, ניהולו והשלכותיו? על כך ועוד נערך במכון בימים האחרונים סקר דעת קהל, וזה נושא שיחתנו עם דוקטור ציפי ישראלי, ראשת התוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון. שלום ציפי.
שלום.
קודם כל, ספרי לנו קצת על הסקר עצמו.
אוקיי. אז תראו, הסקר הוא התבצע במסגרת התוכנית. בדרך כלל התוכנית בודקת את הנושאים הקלאסיים של ביטחון לאומי, ובסקר הזה אנחנו בדקנו את דעת הקהל, מה התחושות שלה, מה התפיסות שלה לגבי משבר הקורונה. והסקר התבצע ממש בחודש האחרון, אז אני מביאה ככה נתונים חמים מהתנור. ואני אגיד אולי כמה דברים לגבי בכלל המקום של דעת קהל בימים אלה. אז אני חושבת שבאופן מיוחד העמדות והתחושות של הציבור הישראלי, יש להם מקום מאוד מאוד מרכזי בקבלת ההחלטות, ובעיקר יש להם חשיבות ביחס לאמון בהנהגה וביחס לבכלל לפגיעה האישית, וזה משליך גם על באיזה דרך בעצם מקבלי ההחלטות מתנהלים. אז אני חושבת שבאופן מיוחד מעניין לבדוק מה קורה באמת בקרב הציבור. אם אנחנו מסתכלים לא רק על הסקר הספציפי הזה, אז בכלל על כל הסקרים שנעשו בעצם מתחילת הקורונה, אז עולים שם כמה דברים מעניינים, ואת זה אני אקשר עוד מעט גם לממצאים שלנו. קודם כל, דרך השאלות אנחנו יכולים ללמוד מה מעסיק את החברה, כמו שאנחנו מכירים גם אצלנו. ואם יש שאלות שחוזרות על עצמן, בעצם הן עוסקות בשני תחומים. תחום אחד שחוזר על עצמו שוב ושוב בסקרים, ודרך זה אנחנו יכולים ללמוד בעצם מה מעשי גם את החברה, זה היחס למוסדות המדינה, והיחס גם למחאה. והתחום השני זה הפגיעה האישית. זאת אומרת, ממה הפרט מוטרד, מה מטריד אותו, מה מעסיק אותו, עד כמה הוא מרגיש שהוא נפגע. ואני רוצה לפתוח דווקא בנושא השני, בתחושת הפגיעה האישית של הפרט ממגפת הקורונה. עכשיו, בדרך כלל במחקרים שיש לנו פה של עשרות שנים בנושא של ביטחון לאומי, אנחנו רואים שהציבור הוא די דומה בתפיסות שלו. אם אנחנו רוצים לפלח ולהבין את ההבדלים בין אוכלוסיות שונות, אז אנחנו רואים שההבדלים הם רק לפי רמת דתיות ולפי שיוך פוליטי. אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול, בקורונה, וכשאנחנו שואלים על תחושת הפגיעה האישית, השיוך הפוליטי והרמת הדתיות פחות רלוונטיים. מה רלוונטי, ועל זה אני באמת ארחיב, הגיל, השכלה, מעמד, סוציו-אקונומי, אלה הדברים שמאוד מאוד רלוונטיים, כשאנחנו נכנסים פנימה ומנסים להבין מה מטריד את הציבור. אז קודם כל, באופן כללי, הציבור מאוד מאוד מוטרד. צריך להגיד שהוא מאוד מוטרד, וגם תחושת הפגיעה האישית שלו היא די גבוהה. ואני אתן ככה כמה דוגמאות משאלות ששאלנו. אז שאלנו באמת גם ממה אתה מוטרד, וגם ממה נפגעת. שאלה שתי שאלות שונות. הן משלימות, אבל הן שאלות שונות. כי ממה אתה מוטרד, זה אולי ביותר במחשבה, זה יותר משהו כללי כזה, והפגיעה זה כבר משהו הרבה הרבה יותר אישי, שנוגע לך לחיים האישיים שלך. אז ממה הוא מוטרד? אני אתחיל בשאלה הראשונה. קודם כל, הוא מוטרד מההיבט הכלכלי. זאת אומרת, זה מספר אחד, אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אחרי זה הוא מוטרד מההיבט הבריאותי. אגב, ההיבט הכלכלי זה מעל 80%, הבריאותי 78% מוטרדים מזה, ולאחר מכן ההיבט, שימו לב, ההיבט הדמוקרטי. זאת אומרת, 68% מוטרדים מההיבט הדמוקרטי, ורק בסוף, בתחתית, מההיבט הביטחוני.
כשאת אומרת ההיבט הדמוקרטי, הכוונה לגבי קיומה של דמוקרטיה
כן,
בישראל?
כן, כן, כן. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו נתנו, אולי הייתי צריכה להגיד, אנחנו נתנו לדרג בעצם על כל אחד מהם לתת ציונים עד כמה אתה מוטרד או לא מוטרד. אז כמו שאמרתי, הכלכלי הוא הכי גבוה, מוטרדים מהכל, אבל הכי גבוה זה הכלכלי. לאחר מכן, בהפרש קטן, הבריאותי, אחר כך הדמוקרטי, ורק בסוף, בתחתית, נמצא הביטחוני. עכשיו, קודם כל, אני אגיד את זה, אולי על ההתחלה, הציבור, כל השאלות האלה, הציבור הערבי מוטרד יותר. מהכל הוא מוטרד יותר. ואחר כך אנחנו נסגור מעגל דרך איזו אוכלוסיות באמת יותר סובלות. צריך גם להגיד על הביטחוני, שהוא נמצא בתחתית, אבל הוא עדיין גבוה, זה 59%, שאנחנו בדקנו, הסקר נעשה ממש בקיימים של מתיחות ביטחונית. זאת אומרת, למרות המתיחות הביטחונית, עדיין הציבור סימן את זה יחסית במקום יותר נמוך. זאת אומרת, ברור לכולם שמה מטריד בעצם את הציבור בימים אלה. וצריך גם להגיד שגם חלק מהסיפור זה שלא בטוח שציבור מבין שאין צרכת מחליפה את האחרת. זאת אומרת, יש כל הצרות,
כן, עם כמה חזיתות,
עם כמה חזיתות במקביל.
כן, כבר התרגלנו.
כן, אז תראו, זה דבר ראשון. הציבור מאוד מאוד מוטרד. עכשיו, לגבי הפגיעה, ופה אנחנו, כמו שאמרתי קודם, הסיפור הוא סיפור יותר אישי. ממה נפגעת? אז פה זה לא בדיוק, זה לא תמונת ראי של מה שאמרתי קודם, כי הפגיעה הכלכלית היא מאוד מאוד גבוהה. אחרי הפגיעה הנפשית, בסדר, אז מספר 2 זה הפגיעה הנפשית, והן הכי משמעותיות. מעל 50% מעידים שהם נפגעו באופן אישי כלכלית מהמשבר, ו-44% מעידים שנפגעו נפשית, שזה נתון מאוד מאוד גבוה, זה אמנם לא רוב, אבל זה נתון מאוד מאוד גבוה כשאנחנו מדברים על הפגיעה הנפשית, ורק 16% מעידים שהם נפגעו בריאותית. זאת אומרת, אפשר לראות שראינו קודם שהם מוטרדים מהבריאותי, אבל נפגעו פחות. ומהכלכלים מוטרדים, אבל גם מרגישים פגיעה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, שוב, גם פה, אמרתי קודם, הציבור הערבי נפגע יותר מהמשבר ביתר סט, הנתונים משמעותית יותר גבוהים שאנחנו מדברים על הציבור הערבי, ואני רוצה להוסיף פה עוד נתון שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליו כשאנחנו מדברים על ביטחון קלאסי, זה הנושא של גיל. האוכלוסייה שמאוד מאוד נפגעה זה אוכלוסייה הצעירה. ואולי פה כדאי ככה קצת להרחיב.
נפגיעה, כלומר, כל הנתונים האלה שהצגת עד עכשיו, תקפים במיוחד לגבי האוכלוסייה הצעירה?
כן, אבל בנושא הכלכלי. זאת אומרת, האוכלוסייה שמאוד מאוד נפגעה, אמרתי קודם, אוכלוסייה ערבית בישראל, אבל גם האוכלוסייה הצעירה.
כן, כי הקורונה, ככל שאנחנו מבינים עד עכשיו, מסוכנת יותר למבוגרים דווקא.
כן, בריאותית, כן. אבל הצעירים נפגעו באמת יותר כלכלית. אגב, זה נתון שאנחנו רואים גם כשאנחנו שואלים מבוגרים, כמה נפגעת הכלכלית, האם השתנה המצב התעסוקתי שלך, אז אנחנו רואים בפירוש פער עצום בין הצעירים למבוגרים, ואנחנו מדברים על צעירים, ופה צריך להסתכל מעבר למספרים, גם להבין מה קורה, וחלק מההשלכות אנחנו עוד לא יודעים אותם. זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו קצת מספרים, רואים המעידים, מתחילים לראות ככה כמה חודשים, כל מיני תנועות, אבל יש דברים שייקח זמן עד שאנחנו נבין, ואני אולי אתן כמה דוגמאות לגבי האוכלוסייה הצעירה. אז ככה, תראו, האוכלוסייה שהיא ישר אחרי צבא, היא אוכלוסייה שקודם כל היא בדרך כלל מתכננת לצאת לטיולים בחול, היא מתכננת קצת לנוח אחרי צבא, זו אוכלוסייה שאנחנו רואים כבר היום שהיא הולכת לאוניברסיטה. זאת אומרת, יש עלייה שלא הייתה נחשבת מאז קום המדינה במספר הסטודנטים שנרשמו לשנה הבאה. אבל, ופה אני רוצה ככה להרחיב את זה טיפה ולהגיד שזה מאוד מחדד את הפערים בין מעמד גבוה למעמד נמוך. כי מה שעוד רואים בסקר שלנו, שחוץ מהצעירים שנפגעו, גם המעמד הנמוך, השכלה, במובן של השכלה, במובן של הכנסה, במובן של מרכז ופריפריה, את כל זה אנחנו בדקנו, אנחנו רואים בפירוש בסקר, שאלה המעמדות, המעמד הנמוך נפגע משמעותית הרבה הרבה יותר, אולי כצפוי, ואם אנחנו מחברים את זה גם לנושא של צעירים, אז זה מאוד מעורר מחשבה של מי הצעירים שבאמת עכשיו אין להם אולי מקור הכנסה, ומי מהם באמת ילך ללמוד וינצל את הזמן הזה, וישדרג את המעמד שלו, לעומת אולי מעמדות נמוכים, אז אני חושבת שכל הדברים האלה מתחברים ביחד, ומראים לנו בעצם מי המעמדות שנפגעו יותר, למי כדאי לשים לב יותר, מה יכולות להיות ההשלכות של זה לטווח ארוך, כי בעצם משברים הם מקצינים מצבים, והמשבר הזה זה משבר ענק, והרבה פעמים בעצם אלה שמלכתחילה המצב שלהם היה טוב, אז הם נפגעו, אבל נפגעו קצת, אבל אלה שהמצב שלהם היה פחות טוב, הם נפגעים הרבה יותר, וככה פערים, הם הולכים ומתרחבים, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד עולה אצלנו בסוגיה הזאת של כמה נפגעת, שאני חושבת שכדאי לשים לב אליו. אני גם רוצה להוסיף לך עוד דבר חשוב, גם בנושא של מין, זאת אומרת נשים מול גברים, בדרך כלל בכל הנושאים הביטחוניים הקלאסיים, אולי בניגוד למה שקורה בעולם, נשים מיישרות פה, בדרך כלל מקובל שנשים הן יותר מאמינות בפתרון, ביישוב סכסוכים וכולי, דווקא בנושא הזה בדרך כלל בישראל מיישרות, יש איזשהו תהליך סוציאליזציה שעוברים פה ויש אישור קו בנושא הזה, נשים וגברים חושבים דומה. ברוב השאלות גם פה יחסית ההבדלים לא גדולים, חוץ מדבר אחד משמעותי זה פגיעה נפשית. נשים מעידות שהן נפגעו הרבה יותר בהיבט הנפשי. וגם פה כל הסוגיה הזו, זו סוגיה שחשוב באמת לדון בה ולראות באמת איפה, מי האוכלוסיות שנפגעו ובמה הם נפגעו. כי סוגיה הנפשית היא סוגיה מאוד מאוד משמעותית, ואני חושבת שסוגיה נפשית זה לא דברים שרואים אותם מיידית.
ברור.
זה לוקח זמן ואנחנו, מה שנקרא, אנחנו...
זה ללא ספק גם חלק מהבריאות שלנו.
כן.
אז זה גם נתון שצריך לשים לנגד עינינו. עכשיו אני רוצה בכל זאת להציג דרכך גם את ההיבטים, בואי נגיד, יותר פוליטיים, או שנוגעים לדמוקרטיה, כפי שאת הסברת, מוטרדים ממצב הדמוקרטיה, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה אנחנו יכולים לזהות מגמות של חוסר אמון במערכת, בשלטון הקיים, וגם השפעה של חוסר ודאות על היחס לשלטון ולפתרונות שהוא מציע.
אוקיי, אז תראה, הסוגיה, כל היחס להנהגה ולמוסדות, הוא נבחן, שואלים אותו באמצעות כל מיני שאלות, תיתן ציון לתפקוד, מה הערכת הביצועים שלך למוסדות, אמון, משתמשים הרבה במילה אמון, בביטוי לסמוך, ביטויים שונים, כל אחד משמעות אחרת, אבל אם אני לוקחת את כולם, ואני תכף אתן דוגמאות מהסקר שלנו, הם כולם בודקים עד כמה יש ביטחון לציבור במנהיגים שלו. וזה א' ב' בשביל, אם אנחנו רוצים לראות איך הציבור יתנהל ואיך הוא יתנהג, זה א' ב' כדי, זה בדיוק כמו במשפחה. זאת אומרת, וילדים והורים. איך ההורים, עד כמה הילדים בוטחים בהורים שלהם, והם יודעים שבשעת צרה הם יכולים לסמוך עליהם. אז אני חושבת גם פה מאוד מאוד חשוב להסתכל באמת איך הציבור, עד כמה הוא סומך על המנהיגים שלו ועל על, על הגופים. עכשיו, אני חושבת, אחד הטעויות אולי שחלק עושים, זה מסתכלים על דעת הקהל נקודתית. זאת אומרת, אומרים עכשיו, האמון בשפל וכו'. אז אני מציעה להסתכל על זה קצת מה היה לפני הקורונה. אני מציעה להסתכל גם מה קורה בגל הראשון ומה קורה עכשיו, כשאנחנו בעיצומו של הגל השני. אנחנו בדקנו בעצם שתי שאלות. אחת, עד כמה אתה סומך או לא סומך, והשני, שאלה קצת מוקצנת, קיצונית, זה עד כמה אתה חושב שהגופים האלה אשמים. עכשיו, המילה אשם היא מילה קצת קשה, אבל היא בכל זאת נותנת לנו ככה, אתה יודע, איזשהו הלך רוח.
אולי האחריות על מי
כן,
נפלת.
כן, נכון. אבל השתמשנו בביטוי אשם, כן, זה משהו...
כדי לציין כן, קונוטציה שלילית.
כן, לבדוק, אבל נתנו את האפשרות, אשם או לא אשם. זאת אומרת, okay. נתנו את שתי הווריאציות. אז בוא נראה, אני אתן לך קצת דוגמאות דרך הגופים. קודם כל, שורה התחתונה. הציבור הוא כמעט ולא סומך על ההנהגה והמוסדות שלה בימים אלה, וחלק ממנו גם אפילו מאשים אותם במשבר. אוקיי? זה אני מתחילה עם השורה התחתונה. אבל יש היררכיה. זאת אומרת, יש כאלה שפחות, שחושבים שחלק מהגופים פחות אשמים, יותר סומכים, יש פה איזושהי היררכיה. הגוף הראשון המעניין, אני חושב, זה המשטרה. הציבור מאוד חצוי ביחס למשטרה. פחות או יותר 50-50, זאת אומרת, 49% סומכים עליה, 51% לא סומכים על המשטרה.
והפילוח הזה הוא נכון לגבי כל קבוצות האוכלוסייה, זה סוג של
ממוצע. כן.
איך זה מתפלג?
כן, תראה, בסקרים שלנו של המכון, אנחנו כבר שואלים שנים על המשטרה, ואנחנו בדרך כלל משווים אותה לגופי ביטחון אחרים, והיא זוכה בדיוק לאותו ציון. רק שם זה תמיד נראה נמוך. כי כאילו היא ביחס לצהל, לשבק, למוסד, שהם זוכים לציונים גבוהים. אבל פה ה-50 נשאר אותו 50, רק פה אני מתחילה איתה, כי המשטרה זכתה לציון הכי גבוה. מה שמעניין זה שזה דווקא חוצה מגזרים, היחס למשטרה. אנחנו לא יודעים מה, זאת אומרת, זה סקר דעת קהל, אז אנחנו לא יודעים מה עומד מאחורי זה, אבל בסקרים הקודמים של המכון, זה בדרך כלל כן היה מזוהה פוליטית, דווקא בסקר הזה, יש מחלוקת, והיא חוצה, זאת אומרת, גם ערבים, היה זה לגמרי ליהודים. ימין, שמאל, היה די זהה. אני מניחה שמאחורי זה עומדים שיקולים אחרים, זאת אומרת, על מה אתה סומך ומה לא סומך. צריך גם להגיד שהמשטרה זכתה לציונים אפילו יותר גבוהים בסוף הגל הראשון, ועכשיו היא טיפ-טיפה ירדה, אם אנחנו מסתכלים גם על סקרים אחרים. אז זה לגבי המשטרה, מאוד, אני חושבת, מעניין. עכשיו, פקידי האוצר, שעמד מאוד על סדר היום בחודש האחרון, רוב הציבור לא סומך על פקידי האוצר, מה שאנחנו קוראים פקידי האוצר, מעל 60% לא סומכים עליהם, אבל הם גם חושבים שהם לא אשמים במשבר, אוקיי? זאת אומרת, הם לא סומכים עליהם, אבל הם גם לא אשמים.
והם מציינים כן לדעתם אשם במשבר?
כן, תכף נגיע לאשם הגדול.
אז אני מסתקרן לשמוע.
כן. אגב, צריך להגיד על האוצר גם, זה לא שלפני המשבר היה איזה אמון גבוה באוצר. אוקיי? שנים כבר אין אמון גבוה באוצר. הוא טיפ-טיפה כמו כל המוסדות, טיפ-טיפה עלה וירד בגל השני. זאת אומרת, מה שאני מנסה להראות זה שהיה עוד לפני המשבר חוסר אמון במערכות. עלייה בגל הראשון, ירידה בעצם בגל השני. משרד הבריאות, דווקא לגבי המשרד הבריאות, הציבור חצוי די דומה למשטרה, 53% סומכים וכל היתר לא סומכים, אבל הרבה יותר חושבים שהם אשמים. אתה יכול לראות את קצת היפוך ביחס לאוצר, זאת אומרת, ביחס למשרד הבריאות, שוב, לפני הקורונה היה אמון נמוך, עלה קצת, לא חושבים שהם אשמים, סליחה, חושבים שהם סומכים עליהם יחסית, אבל חושבים שהם אשמים. מערכת המשפט, אוקיי? שהיא מאוד מעניינת גם בימים אלה. הציבור חצוי גם לגבי מערכת המשפט. אותו עיקרון, 50, אתה יכול לראות ממש את ה... ופה דווקא זה מאוד פוליטי. 50% סומכים על המערכת המשפט, ו-50% לא סומכים. פה באופן ברור עולה שמדובר בסוגיה פוליטית. אחוזי האמון הגבוהים ביותר, כמעט במקסימום, נמצאים בקרב אלה שמשייכים את עצמם למרכז או לשמאל. מעל 80%, הימין עם אחוזים נמוכים, אבל עדיין גם אחוזים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות הימין המתון, אנחנו חילקנו את זה, קרוב ל-40% סומכים על מערכת המשפט. אז גם פה זה מעניין ש, ואני אולי יהיה זמן אחר כך גם לדבר על עד כמה הציבור הימני גם הוא מוטרד מהדמוקרטיה, שדיברתי על זה קודם. המערכת הפוליטית, ושאלת מי השם, אוקיי? המערכת הפוליטית נמצאת בתחתית. כי שם אנחנו בדקנו גם פוליטיקאים, גם כנסת, גם ראש הממשלה אישית, גם ממשלה, הכל מכל הסוגים בכמה שאלות. זה היחס השלילי ביותר, הכל, הם גם לא סומכים עליהם מעל 70%, וגם מעל 70% חושבים שהם אשמים. ובאופן אישי, ראש הממשלה אשם במשבר הקורונה. זאת אומרת, גם שאנחנו שואלים באופן אישי על ראש הממשלה, מטילים עליו מעל 60% את האשמה באופן אישי. עכשיו, פה אני רוצה אולי לתת ככה תמונה כוללת ולהגיד שמערכת הפוליטית היא כבר שנים בתחתית בכל המחקרים. זאת אומרת, בתחתית האמון, בתחתית הלסמוך של הציבור הישראלי.
שאלה אם אפשר להקביל את זה לאיזשהו משבר אחר ולהגיד, כן. הנה, גם הנה. במשבר קודם, כן. שהוא בכל זאת לא כמו משבר קורונה, כן. במאפייניו, הממשלה קיבלה את הציונים הנמוכים ביותר.
כן, אז ככה, זה מאוד מעניין מה שאמרת, כי אני חושבת שאם מסתכלים בכלל בעולם המערבי, יש את המודל הידוע שנקרא התכנסות סביב לדגל. ואז בכל סוג של משבר, הציבור בדרך כלל מתכנס סביב המנהיגים שלו בשלב הראשון.
בכל סוג של משבר?
התיאוריה הזו היא נכתבה על משברים ביטחוניים קלאסיים.
אוקיי.
כן.
אז אולי עכשיו, יש פה איזה כן, משהו שעושה את ההבדל.
כן, אבל מה מעניין? שבגל הראשון הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה באמון. זאת אומרת, זה דווקא מתאים מאוד למודל להתכנסות סביב לדגל.
אבל ככל שהמשבר הזה הלך להסתבך.
כן, אגב, אותו דבר גם בביטחוני. תסתכל על משברים ביטחוניים שנמשכו הרבה זמן, תמיד זה משתנה. משהו משתנה שם. לא ראיתי אף משבר שהמודל להתכנסות סביב לדגל נמשך הרבה זמן, והמודל הזה עדיין היה קיים. זה תמיד מתישהו, משהו קורה שם, והעסק משתנה ומתחילה ביקורת על המדיניות. אז אני חושבת שבמובן הזה דווקא משבר הקורונה די דומה למשברים ביטחוניים ארוכים ומתמשכים בהיסטוריה של, של, של העידן המודרני, אולי נקרא לזה
לא
ככה.
לא רק בישראל.
לא רק כן. בישראל, כן.
אולי קצת, לפני שנגיע לקבוצות מסוימות בקרב הציבור בהקשר הפוליטי, אולי קצת גם נדבר על המחאה?
כן, כמה מילים אולי ככה, לסגור את הנושא דרך המחאה. תראה, המחאה יושבת כמובן על חוסר, על נושא הקודם של חוסר האמון. בכל הווריאציות של שאנחנו שואלים בשאלות על מחאה, יש חלוקה די ברורה בין תומכי נתניהו, בעצם התומכים, ימין ושמאל, יש שם את הסיפור הזה, ואם נכנסים פנימה גם בין התומכים של נתניהו למתנגדים שלו, ואני אולי אתן ככה כמה דברים. אולי נתחיל במשהו יחסית אופטימי, אוקיי? רוב, כשאנחנו שואלים את הציבור אם הוא מאמין באפשרות לשנות, רוב הציבור מאמין באפשרות לשנות. זה מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, חלק ניכר ממנו חושב שאפשר לשנות בדרכים לגיטימיות ומקובלות, והוא מאמין בערוצי השפעה המסורתיים. זאת אומרת, באמצעות בחירות, רוב הציבור חושב שאפשר להשפיע על סדר היום בישראל באמצעות בחירות. באמצעות פנייה לבתי משפט, גם חלק ניכר מהציבור, אפילו רוב, מאמין שאפשר לשנות את המציאות באמצעות פנייה לבית משפט. והכי חשוב לצורך הדיון שלנו, רוב הציבור חושב שאפשר לשנות את המציאות באמצעות הפגנות. הפגנות, אנחנו ניסחנו את זה, הפגנות ומחאות על פי החוק. ולכן אני חושבת, אם אפשר בכל זאת להתחיל עם משהו אופטימי, אז זה המשהו האופטימי, כי הציבור באמת מאמין באפשרות לשנות. עכשיו, איך הוא מתייחס להפגנות? קודם כל, אנחנו בשאלות שלנו, בפירוש, הניסוח הוא נגד מדיניות הממשלה. כשאנחנו שואלים את זה נגד מדיניות הממשלה, אנחנו רואים ש-53% תומכים במחאות. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי את זה לא שאלנו, אבל נגיד, זה נשאל בסקר עכשווי של מכון הישראלי לדמוקרטיה, הם שאלו אנשים כמה מכם מגיעים למחאה עצמה, ויש 10% שמגיעים למחאה. זאת אומרת, זה המון, זה נחשב המון. כי אנחנו יודעים מה גם מההיסטוריה של מחאות, זה שלפעמים צריך בשביל שינוי בין 3-4% נוכחות של אוכלוסייה במחאה, בשביל ליצור שינוי. אז יחסית 10% שמעידים שהם מגיעים להפגנות, שחלקם אגב גם אנשי ימין, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, אז אני אחזור אולי למה שאמרתי, היחס למחאה הוא של גם הציבור חצוי עם איזושהי נטייה של תמיכה במחאה, כשאנחנו שואלים נגד מדיניות הממשלה. אגב, כששואלים על מחאות, מחאה יותר נגד של המסעדנים או על רקע כלכליים, שואלים שאלות כאלה ספציפיות, אז האחוזים קצת יותר גבוהים. אבל כשנגד מדיניות הממשלה זה פחות או יותר הכיוון. אנחנו גם שאלנו עד כמה אתה רוצה להחריף, מעוניין להחריף את המחאה, אז גם פה חלק די גדול, מעל 40% רוצים להחריף את המחאה כדי להשיג שינוי. אז זה לככה לגבי מה היחס של הציבור למחאה. ואני רוצה אולי ככה לסיים עם הנושא של האלימות, שעמד על סדר, מה הציבור חושב על אלימות, אז רוב ההפגנות שאנחנו יודעים עליהן בחודשים האחרונים הן הפגנות לא אלימות, אבל הסוגיה הזו עמדה על סדר היום, ולכן אצלנו נתנו ככה כמה שאלות כאלה של משפטים כאלה, ושאלנו אם אתה מסכים או לא מסכים, כמו למשל במציאות הישראלית, מאבק אלים הוא מוצדק לצורך השגת מטרות חברתיות או פוליטיות. בכל מיני וריאציות שאלנו את השאלה הזו, יש לנו סובלנות כלפי אלימות, בכוונה הקצנו קצת כל מיני מצבים כדי לראות איפה נמצא הציבור. רוב מוחלט של הציבור מתנגד, הציבור, אני רוצה להדגיש כאן, זה הציבור היהודי, מתנגד לכל סוג של אלימות. יש קומץ קטן, פחות מ-10% שתומך באלימות בתנאים מסוימים. לא שאני אומרת שהקומץ הזה, זה קומץ שכדאי לשים לב אליו, אבל זה לא, אולי יש לפעמים תחושה כזו של איזשהו מרד גדול עכשיו, או משהו מהסוג הזה, אנחנו לא נמצאים שם. לפחות, לא ברמת הפרקטיקה, אלא לפחות ברמת התודעה, ברמה של מה הציבור, באמונה של הציבור, בתפיסת עולם שלו. אז אנחנו רואים באמת תמיכה נמוכה באלימות, אבל כדאי לשים לב גם לאחוז, ודווקא פה יש פרספקטיבה, כי ממש ערב הקורונה שאלנו את זה עוד לפני הקורונה, והנתונים היו די זהים. אז זה ככה לגבי הנושא של אלימות.
אני רוצה לסיכום לשאול אותך לגבי התמונה שמצטיירת מכל הנתונים שאת הצגת, בדגש על הדור הצעיר בישראל.
אוקיי. כן, אז ניסיתי קצת להיות אופטימית לרגע, אבל האמת היא שאם אנחנו סוגרים את הכל, אז אם נחבר את הכל, נסתכל על חוסר האמון במערכת, במדינה, הצעירים שנפגעו מאוד מאוד כלכלית, הפגיעה הנפשית גם שראינו אצל חלק גדול, יש פה סוג של אולי אובדן דרך, איזשהו אובדן תקווה, זה איזושהי אנרגיה שגם מזינה את ההפגנות בעצם, ואת המחאה, איזושהי תחושה של די, אנחנו רוצים משהו אחר. אז אני חושבת שעם זה אנחנו אולי יכולים לסגור, זאת אומרת, יש כאן משהו שימים יגידו, ואנחנו צריכים באמת להמתין ולראות מה יקרה עם זה, אבל יש פה הרבה מאוד נקודות למחשבה לאיפה החברה הישראלית הולכת, לאן מועדות פניה. תודה.
תודה רבה, ציפי.
תודה.